טוב, ועכשיו אנחנו עוברים לרפורמת הכשרות שמקדם שר הדתות מתן כהנה מימינה. זה מעורר זעם מאוד מאוד גדול אצל, אפשר לומר, כמעט כל החוגים הדתיים, חרדים, רבנים. יש לזה הרבה היבטים והרבה מורכבויות, וזה קצת חלק גם מהבעיה פה, שזה נושא שהציבור לא מבין את כל הפרטים שלו בדיוק, ומה קורה ומה בעצם משתנה. בכלל נושא הכשרות זה משהו מורכב. ואיתנו הרב עורך דין ירון קטן, לשעבר היועץ המשפטי של הרבנות הראשית, שהגיש גם עכשיו בגץ בשם רבני הערים. וננסה קצת לעשות סדר בדברים, אז שלום לך, הרב ירון.
שלום וברכה, שלום שלום.
אז באמת בוא תן לנו רקע על, בכלל על, על הרפורמה הזאת ומה הבעיה, ואחרי זה נבין מה הגשתם עכשיו.
בסדר גמור. כמו שכולנו יודעים, היום מערך הכשרות בנוי בצורה ממלכתית. יש בראש את הרבנות הראשית לישראל שקובעת כללים, יש את מועצת הרבנות הראשית, ויש את הרבנים המקומיים, שזה בעיקר רבני העיר וגם רבני יישובים, שהם אחראים על פי חוק על הכשרות בתחומי שיפוטם, והם כמובן עובדי מדינה, הם לא מקבלים כספים מבעלי העסקים, הם מפעילים מערכת בדרך כלל דרך המועצה הדתית, שעובדת תחת המשרד לשירותי דת. מועצה דתית יש מחלקת כשרות, יש פקחים, יש גם משגיחים, שבחלק גדול מהמקומות המשגיחים הם עובדים אצל בעל העסק. שזאת הבעיה המרכזית במערך הכשרות הקיימת היום, שיש קשר, מה שנקרא בשפה המשפטית, יחסי משגיח מושגח, שבעצם בעל העסק הוא זה שמעסיק את המשגיח, וזה כמובן יוצר בעיות, והיה על זה המון דיונים ב-20 שנה האחרונות, גם ברבנות, גם בבג"ץ, כבר נפסק שזה באמת בעייתי, וכבר אני רוצה להגיד שבשנים האחרונות ניתנו כל מיני הצעות לפתרון, חלקם נדחו על ידי המדינה, חלקם עולות כמובן כסף, קליטת משגיחים כעובדי המועצה הדתית, יש מקומות, ערים שונות שבהם המשגיחים הם עובדים של חברה חיצונית, יש פתרונות טובים לבעיית משגיח מושגח, אלא שכרגע מדובר ברפורמת כשרות שלמעשה, כפי שהיא מוצגת, היא נועדה לפתור את הבעיה על ידי שינוי מערכתי של כל מערך הכשרות, בעצם לבוא ולתת במקום שרבנים מקומיים יקבעו מה כשר ומה לא כשר, שכמובן אין להם קשר עסקי עם בתי העסק, אלא יהיו גופים פרטיים שהם יהיו אלה שנותנים את הכשרות, או על פי הנחיות הרבנות הראשית, או על ידי אפשרות שכל שלושה רבנים, לפי הגדרות בחוק, יוכלו לקבוע מה כשר ומה לא כשר. כמובן שהגוף כשרות הזה עובד בקשרים עסקיים, כמו כל הבדקים למעשה,
זהו, מול בעל העסק. מה ההבדל באמת? גם היום יש גופים פרטיים, אבל היום, אם אני מבין נכון, אי אפשר לעקוף את הרבנות המקומית. אתה יכול להוסיף כל מיני בדקים אחרי זה.
בדיוק, בדיוק. היום יש רמה בסיסית, שזה הרבנות המקומית או הרבנות הראשית. במקום שאין רבנות מקומית, הם אלה שנותנים את הבסיס. היום גוף לא יכול מבחינה חוקית לקבל כשרות של גוף פרטי, בדת כזה או אחר, בלי שיש לו את הבסיס של הרבנות המקומית, הרבנות הממלכתית, שכמו שאמרתי, העלויות שלה נמוכות, ואין להן קשר ישיר בין מי שנותן את הכשרות, הרב המקומי, לבין בעל העסק. ובעצם הרפורמה הזאת, בעצם מצד אחד היא מפרקת את סמכות הרבנות הראשית, שמעשה היא קובעת שכל שלושה רבנים יכולים לקבוע סטנדרט כשרות אחר, שזה מאוד בעייתי, שבניגוד להצהרות, שלכאורה הרפורמה הזאת אולי מחזקת את הרבנות הראשית, הסעיפים האלה דווקא פוגעים ברבנות הראשית, וכמו שהצהירו חברי כנסת שברגע שעבר החוק, שפירקנו את המונופול של הרבנות הראשית, מבחינה הזאת המונופול כמובן מוצג כדבר שלילי, אנחנו רואים את הרבנות הראשית, את הממלכתיות שלה, לא כמונופול, אלא כדאגה לציבור, אבל זו בעצם הבעיה הראשונה, בעצם ברפורמה הזאת, גם פירוק הרבנות הראשית, גם העניין שבעצם יוצרים בעיה, אם אמרנו שהבעיה האמיתית שקיימת היום לבין המשגיח לבין בעל העסק, והמשגיח סך הכל זה המשבצת הנמוכה ביותר בהיררכיה, היום הקשר יהיה עוד יותר פסול בין בעל העסק לבין מי שנותן את הכשרות, okay. שהוא בעצם הרמה העליונה של ההיררכיה, ולצערנו כשמעורבים כספים אנחנו חוששים שגם הכשרות תהיה פחות טובה, כמו שאמר אחד מחברי הכנסת, שהרפורמה הזאת ניצור בעיית משגיח מושגח על סטרואידים. זאת אומרת, זה יקפיץ את הבעייתיות בכמה עשרות מונים. זה בהחלט בעייתי. ובעיה נוספת, שאולי היא פחות חשובה בעיני הרבה אחרים, אבל אני חושב שהיא גם מאוד חשובה מבחינת העלויות. היום חלק גדול ממנגנון הכשרות מסובסד על ידי המדינה, אם יש לנו רב מקומי שמקבל כסף מהמדינה ומועצה דתית ומפקח וכולי, היום כל העלויות האלה יועמסו על גבי הצרכנים או בעלי העסק, וכמובן העלויות של הכשרות יהיו יקרות יותר, וזה כמובן ישפיע.
אבל מצד שני לא יצטרכו רבנות, זאת אומרת יספיק לצורך העניין רק בדץ אחד או משהו כזה, היום אתה...
יכול להיות, אבל כבר היום הבדצים גובים אלפי שקלים כל חודש, כשהרבנות גובה כמה מאות שקלים בשנה.
אתה אומר מקום שיש לו רק את הרבנות היום, אז בעצם יהיה לו יותר יקר.
כן.
יהיה לו יותר יקר, ודווקא לאור העובדה שיהיו רק בדצים פרטיים, או רק גופי כשרות פרטיים, אני מתאר את מי שבעלי עסקים לא יוכלו להסתפק בכשרות אחת, יצטרכו ללכת ולהציג כמה. גם סביר להניח שהבדצים יעלו יותר ממה שהם עולים היום, כי הם יצטרכו תוספת השגחה, ואי אפשר יהיה להסתמך על המשגיח של הרבנות שהיום ממילא נמצא.
וכל זה אתה אומר גם הוגש ביחד עם התקציב באיזשהו הליך לא בעייתי, בוא תסביר לנו.
כן, אז אני אומר, מעבר לבעייתיות בתוכן הרפורמה, שזה אפשר כמובן לבוא להתווכח, ואין לי ספק, דרך אגב חשוב לומר, אין לי ספק שכוונת השר מתן כהנא כוונתו לטובה, ובאמת יש בעיות במערכת הכשרות שצריך לפתור, רק הטענה שלנו היא שדרך שבה זה נעשה על ידי עקיפת הרבנות הראשית, הרבנים המקומיים, הפתרון הזה, הרפורמה לא נעשתה בתיאום איתם, אלא בניגוד לדעתם, בלי שיתוף איתם ובלי התייעצות, וכמובן, מאחר שהם הגורמים האחראים והם אמונים על התחום בשטח, ומכירים את מה שקורה, כל פתרון שיתעלם מהעמדה שלהם הוא נדון לכישלון. מעבר לזה, גם המנגנון החוקי שבה הרפורמה הזאת עוברת, ואני אגיד על זה כמה מילים, שזה בעצם לב העתירה שלנו לבדת. יש ביחד עם חוק התקציב את חוק נוסף שנקרא חוק ההסדרים. כדי כבר לממשלה כדי להעביר תקציב, היא צריכה גם לתקן כל מיני דברים כדי שלא יעמיץ על תקציב המדינה. הממשלה, בדרך כלל נפרד האוצר, מכינים חוק בעצם משלים לחוק התקציב, וזה נקרא חוק ההסדרים, שבעצם הוא נועד כדי להשלים את הדברים, כל מיני הסדרים, כדי לחזק את תקציב המדינה. אבל הבעיה בחוק ההסדרים, שמבחינה פרלמנטרית, הוא חוק בעייתי. למה? כי בדרך כלל הוא מהיר, הרי יש זמן, יש מועד שבו התקציב צריך לעבור, התקציב עובר יחד עם חוק ההסדרים, והחוק הזה הוא מהיר, יש לו מאות עמודים, ואי אפשר לקיים בהם דיונים מקצועיים ורציניים, הוא מוכתב על ידי הממשלה ומשרד האוצר, והוא לא נעשה על ידי חברי הכנסת עצמם, הוא מחייב משמעת קואליציונית, ויש לחץ על ההצבעה, שראים חוק ההסדרים לא עובר, אז גם אין תקציב. ואם אין תקציב, הכנסת מתפרקת ויוצאים לבחירות.
הממשלה, כן. אז מה, אז התקציב עבר בשתיים בלילה באיזה יום, ואחרי זה ישבתם לקרוא, ומה ראיתם?
אוקיי, אז א', גם חברי הכנסת עצמם, ואחרי שהגשנו את העתירה, עוד פנו אליי כמה חברי כנסת, שלא אפשרו להם לבוא ולדון בפרק הזה של רפורמת הכשרות, הסירו להם הסתייגויות, ושוב, בגלל הלחץ של הזמן, בג"ץ עצמו כבר כמה פעמים חזר על זה שחוק ההסדרים הוא חוק בעייתי מבחינה פרלמנטרית, כי בעצם בישראל, כמו בהרבה מדינות, יש הפרדת רשויות. יש את הרשות המבצעת, הממשלה, ויש את הרשות המחוקקת. פה חוק ההסדרים, בעצם הרשות המבצעת, הממשלה, היא בעצם כופה על הרשות המחוקקת לחוקק חוק. הרי את החוק הזה לא יצרו חברי הכנסת, אלא יצרה הממשלה, והיא לא מאפשרת לחברי הכנסת לבצע את המלאכה שלהם, את החקיקה ואת הפיקוח על הממשלה.
ואתה צופה שבית המשפט יעזור לכם? אני חושב שהוא
שמח ברפורמה הזאת. כן, בג"ץ כמה וכמה פעמים אמר, קבע קריטריונים מתי ניתן לצרף דברים בחוק ההסדרים ומתי לא. הטענה שלנו שכל הקריטריונים של בג"ץ, כולל דרך אגב הנחיות של הייעוץ המשפטי של הכנסת, גם הייעוץ המשפטי של הכנסת, אמרה שרפורמת הכשרות לא קשורה לתקציב, היא רפורמה מהותית ודרמטית שאי אפשר לבוא ולהעביר במסגרת חוק ההסדרים, להצליח כן בדיונים מסודרים. וגם מדעתה התעלמו, גם בדיון בוועדה, היועץ המשפטי של הוועדה חזר על עמדת היועץ המשפטי של הכנסת, לפי כל הקריטריונים, ובעתירה אני בא ומפרט, גם את הקריטריונים של בג"ץ, גם את הקריטריונים של היועץ המשפטי של הכנסת, ובעצם לפי כל הקריטריונים, הפלטפורמה של חוק ההסדרים היא פלטפורמה פסולה, אי אפשר לקיים בדיון, אי אפשר לבוא ולהביא רפורמה ברמה כזאת, במסגרת חוק ההסדרים, הייתה פעם אחת יחידה שבג"ץ אכן פסל רפורמה מתוך חוק ההסדרים וטען שזה נעשה בצורה פסולה. אנחנו מבינים, זה היה לגבי מס דירה שלישית.
אוקיי.
בג"ץ טען שהדיונים בכנסת לא היו אפשריים לאור צד הזמני.
למה לדעתך כל כך רצים באטרף לעשות את זה בלי דיונים מסודרים, בלי זה? אמרת קודם שאתה חושב שהכוונות של מתן כהנא הן טובות, אז למה לא לעשות את זה בצורה רצינית, להעביר את הדברים? מה... מה קורה פה מאחורי הקלעים עם הכוונות כאלה טובות?
א', אני לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים. אני כן מעריך שבגלל המשמעות הדרמטית של הרפורמה, יש חשש שאם זה יעבור בצורה חקיקה רגילה, אז יהיו דיונים מסודרים, יהיו גם חברי כנסת, גם מתוך הקואליציה, שיביאו את דעתם. הרי ברגע שזה בחוק ההסדרים, חברי כנסת מהקואליציה יש למשמעת קואליציונית, חייבים להעביר תקציב. אחרת כולם הולכים הביתה. ברגע שזה יהיה חוק רגיל, יהיו דיונים.
ויש לנו דדליין, הבג"ץ אמר מתי הוא יוציא הכרעה?
כן, הבג"ץ נתן למדינה 45 ימים לתת תגובה.
גם לכנסת. בינתיים הרפורמה מתעכבת עד ל...
בכל מקרה היא אמורה להתחיל, הרפורמה האמיתית אמורה להתחיל רק ב-2023. כרגע ב-2022 אמור רק להיות פתיחה של אזורי הכשרות, כמו שנעשה לגבי הניסויים, שדרך אגב לא ברור איך הדבר הזה יפתור משהו. א', הרבנים, רבני העיר ורבנים מקומיים לא רוצים לפגוע אחד בשני, הם לא ייתנו כשרות מחוץ לתחומם, לפחות רוב הרבנים. ודבר שני, זה בוודאי שלא יפתור את בעיית משגיח מושגח, אלא אפילו רק יעצים אותו, כי עדיין המשגיח עובד תחת בעל העסק, והרב שבמונה עליו אפילו נמצא במקום אחר בארץ, לדעתי זה יקשה עוד יותר. אבל זה רק מראה, עד כמה אין להם דחיפות להעביר את הרפורמה כבר עכשיו, ובוודאי אין לזה קשר דווקא לחוק ההסדרים. ואנחנו כן מאמינים שבג"ץ יגיד, גם אם הוא תומך ברפורמה, גם אם חושבים שהרפורמה טובה, אבל לעשות אותה בצורה מסודרת, חקיקה רגילה, לבוא ולאפשר, אחת הטענות שלנו, שהרי הגופים האמונים על זה, הרבנות הראשית, שהוציאה הודעה מסודרת בעניין, ורבני העיר שהם אלה אמורים ליישם את זה, לא ישבו איתם, לא דיברו איתם, לא התייעצו איתם. תחום כזה מורכב וסבוך, והוא גם מאוד דרמטי מבחינת המהות של המדינה כמדינה יהודית, אין ספק שלהעביר רפורמה כזאת בחטף ובצורה מהירה, בלי לאפשר לבוא ולהביע דעה מקצועית, זה ודאי דבר פסול, וכך אנחנו גם טוענים בפני בג"ץ.
טוב, אז בהצלחה בעצירת הרכבת הזאת, ולהחזיר אותה באמת לכיוון של מדינה יהודית. תודה לרב ירון קטן.
להתראות. תודה רבה לכם, לכן שבעזרת השם שיהיה בהצלחה.
אמן. אנחנו באמת מקווים שגם בהיבט הזה, מדינת ישראל תחזור לתפקד כמו מדינה יהודית אמיתית.
כן, זה גם מתחבר לעוד, תשמע, יש פה כל כך פופולוזים, העיקר, הנה עברנו, הנה עשינו, הנה זה.
שאני חייב לציין, אם אתה רוצה לתוגן, ידענו גם ממשלות ימניות שעשו כאלה דברים בשתיים בלילה והעבירו וכל מיני 200 עמודים. לא, צריך להיות תוגן, נגיד, אם לא אוהבים את זה, זה קשור מאוד גם לתוכן, לא רק לצורה.
עכשיו, תשמע, הרפורמה של הכשרות, ואתה רואה שהוא מגיע, מתן כאן אומר לנו, עורך דין קטן, שהוא כוונותיו טובות וכולי, אני לא יודע, לא... קדוש ברוך הוא יחליט אם זה כוונות טובות או לא, אבל הדבר הזה לא מגיע משום מקום, הוא מצטרף, מתן כאן, לעידית סילמן, ולשאר חברי ימינה, שדווקא מתוך כביכול הציונות הדתית, בנם חובש כיפה, מגיע למקום שהוא פוגע בדברים הכי 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 ברורים ונחרצים שהיו עד היום לציבור הדתי והחרדי, לנושא של דת ומדינה, ודווקא הם מפרקים את זה. עכשיו,
מי שיפגע, זה כל הזמן אומרים, מי שיפגע זה לא, זאת אומרת, מי שאוכל רק רעל, אתה יודע מה זה רעל, רובין, אידה, לנדה, מי שיודע בדיוק מה הוא קונה, הוא ימשיך, הוא מסודר, וכמו שאמרת, אולי אפילו יהיה איזה הוזלה. ירון אמר הרב ירון אמר שעכשיו יהיה יותר יקר, כי אין להם לשען על המשגיחים של המועצות הדתיות. אבל באמת מי שיפגע זה אנשים פשוטים, יהודים חמודים, שבאים למקולת ורואים כשר. והיום זה יכול להיות גוף שהוריד את הסטנדרט עוד בהרבה, גם מהרבנויות שהיום כבר חלק מהם זה לא...
כן, אבל אני בכוונה רוצה לצאת מהפרטים וללכת למקרו. יש פה משהו הרבה הרבה יותר גדול מהרפורמה הספציפית הזאת. אנחנו רואים את זה עם עידית סילמן, אנחנו רואים את זה עם דברים אחרים שקוראים בממשלה, ובכלל עם כל מיני גורמים מהציונות הדתית שמושכים שמאלה, ובעצם ככה הקימו את הממשלה הזאת והפילו את המחנה הלאומי.
שאלה באמת, מי דוחף אותה מאחורה?